זה לא, אני הולך לגעת בנקודה מאוד ספציפית מסוימת כזאת ש קשורה יותר לסוגיית עמלק. זה כאילו הקוטט של שיעור לפורים קצת אולי יכולה להטעות, כאילו זה משהו יותר מסוים ככה יותר בבירור לסוגיית עמלק. בואו נראה ככה את נלמד הזה ביחד יותר בעצם להבין מה זה ואיפה נמצאת הקליפה הזאת. אני רוצה ללמוד, להתחיל כאילו משתי פסקאות באורות הקודש, נלמד אותם ביחד וננסה אחר כך בתוכם לאתר ככה באמת את המקום של מי הוא זה ואיזה הוא שלא לבוא לעשות כן. אז הוא אומר, הפסקה הראשונה נראה קצת יותר מוכרת, נקרא אותה מהר, והפסקה השנייה כאן בעמוד השני קצת פחות מוכרת, אבל אולי ככה נוכל קצת את עינינו ונשתדל לעזר במקורות הבאים אחר כך את האלמנט הבא. אז הרב כאן מדבר בפסקה כאן בכלל להבין את היחס בין הטוב לבין הרע שנוצאים מתוך המציאות. כבר נקדים שאנחנו יודעים שיש קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ולעומתם יש את ראשית גויים עמלק, זה לעומת זה בר אלוקים. כמו שאנחנו יודעים מכל המגילה, מה שגם הפסקה המפורסם של הרב על הקטגור הגדול והקטגור הקטן, שיש אויבים שמאיימים על עם ישראל, אבל זה באמת יותר משהו מקרי, סכסוך שכנים, כמו שאפילו להפעיל מהם יותר דברים כאלה, או אולי מכיוון שהם בבת השטחי הפשוט כל גויים שכחי אלוהים, אז יש איזשהו איום שהאור של ישראל מאיים עליהם, וזה באמת הרבה פעמים מעורר הרבה בשנאת ישראל ואנטישמיות, אבל שהיא באה כתוצאה מזה שהעולם עדיין לא נמצא במצב המתוקן שלו. אבל עתיד לבוא אותם גויים יחזיקו בכנפש יהודי ויאמרו יורנו דרכיו כי מציון תצא תורה, ובמציאות העתידית עתידה כל האנושיות להפך להיות משפחה אחת, ואז חדלו כל תגרות העמים, וכי רוב עמי הארץ כמו שנימה בסוף המגילה הם מתייעדים מהם, כי נפל פחד היהודים עליהם. אולי נפל פחד היהודים זה לא כי הפחיד אותם, אלא הפוך, כי נפל הפחד, כי הם מרגישים שבצורה אמיתית, אם היו יהודים מאומות העולם, מה זה בית המקדש, היו נותנים כל כסף וזהב כדי לבנות אותו, והם מבינים איזה אור גדול קיים כאן. וכמו שאב שם אומר בקובץ ועברש אין תת, שיש אבל את המלאק שהוא לא מתנגד מקרי לעם ישראל, אלא הוא מתנגד עצמי לעם ישראל. זה לא מזה עשה אלוקים, הוא קשור לרשעה במקום השורשי היסודי שלה, ויש בו משהו על גול המיסטי שאין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, כן, שהאומה הישראלית מבטאת את הכמיהה של העולם לכן אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, מה שהגמרא בסוטה אומרת על האדם הגאוותן, על עוד פעם בפשט, זה שהקדוש אומר, אני ואגבתן לא יכול לגור כפה אחת. אבל בצורה פנימית יכול שזה הפוך, שמי שמבטא מאוד את העניים לו, זה קליפת אדום, מלכי אדום, ולעומת עומד ישראל שמבטאת את מדרגת ההוא, את המדרגה שקשורה אל ה... והיה ביום ההוא את הקישור אל המציאות העתידית, העליונה, הנסתרת, שהוא, זה ראשי תיבות של הוא שמו אחד, איך כל המציאות כולה כלולה באלוקים, על שתי, יש כאן שתי תפיסות שבמהותם הן נוגדות אחת השנייה, ואין אני והוא יכולים לדור בכפה אחת, שכלפיה יש איזושהי תפיסה מהותית שצוררת את אורח חיים הישראלי, כמו ש גם שם הרב בקובץ דבר רשן ת' וגם המהר"ל מסביר שבעצם כל העמים שנמצאים בתווך הם יכולים להיות נספחים אל המבט הזה של המלאק, ואז כולם מתעוותים לרעה, יכולים להתגדל לאורם של ישראל, ואז כולם מתגדלים לברכה. ומה שהרב לעשות פורים מדבר, שזה קליפת הנוגה, דברי הרשות שנמצאים בין הטוב לבין הרע, שאם הם יתקללו בטוב אז הם יהיו טוב, אם הם יסופחו אל הרע אז הם יגלו את איום שבדי מדרגת הרע. וכל העניין בפשט המגילה של פורים זה תוקפו של אחשוורוש, כמו שמסכת הסוגיה שקוראים את המגילה מתחילה ועד הסוף, שתכלית תיקון מגילת אסתר, כמו שאמרנו סוף מקודם, ורוב עמי הארץ מתייעדים הם, זה בעצם להכליל את מדרגת אחשוורוש, את אותה מדרגה שמצאת בתווך בין שתי הקצוות האלה, לבטל אותה, לשייך אותה אל אורח חיים ישראלי. כמו שעכשיו אומר, שבסוף שהקטגוריה קטן מבין עד כמה קטגוריה גדול, עד כמה מלאק הוא רק משפיל אותו, מזיק לו, אז זה עצמו פתאום יש לו איזה פקחת עיניים, ואז יש לו הכמיהה לשוב לאורח חיים ישראלי. וזה בעצם האור של, וגם חרבונה זכור לטוב, שחרבונה הוא אחד שהיה בהתחלת המגילה קשור בעצתו של המן הרשע, היה אחד משבעת הסריסים שרואים פני המלך בראשונה, היה באותו עצה של המן כבר בהתחלה, והוא כנראה זה שידע על העץ, אז כנראה שהיה ממש מהמקורבים לאמן, אבל ברגע שהכל מתהפך, אז פתאום דווקא הוא זה שמגלה את הסוד, ובזכותו תולים את אמן על העץ, שזה בעצם אותה מדרגת ביניים של כל העמים, שיכולים להתהפך משורש רע לשורש טוב, וגם חרבונה זכור לטוב, שהוא הופך להיות וקם, שהוא נתפל לקדושה, אז גם המדרגות האלה הן זכות לטוב. וזה כל מה שאנחנו שם מדבר, כל העניין של האכילה ושתייה בפורים, שבא לקחת דווקא את עולם העשייה, את העולם הכביכול הליטרלי הזה, ולהעלות אותו למקום של קדושה. ואנחנו רוצים ככה ביחד לנסות להבין מה זה בדיוק הדבר הזה שנקרא ראשית גויים המלאק, מה זה כוח כזה שבצורה מהותית מתנגד לחיים ישראלים. אז זה מה שאני מתחיל קודם כל מקובץ מאורות הקודש תפיחת, שם הרב מדבר על ארבע מבטים על סוגיית הטוב והרב המציאות. אומר הרב, ארבע שאיפות עומדות באורך האדם, לשפוט מאורך העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חיבת השלטתו בכל ערכי החיים בעולם. מידי יצאה התקופה האלילית, היא פועלת בעומק זומתה גם עד כה בכל ענפיה, שהם הם צורה גפן וחייה, בכל רשעה, מחלה, שכלות וחובן, בין הגילויים בנבולם, בין המחוסים, מתי יופי חיצוני, כבוד מדומה ומשתר משל הטבל. שזה בעצם כל התורנות הרביתר, שזה בעצם העולם האלילי, שיש לו עניין להנמיך את העולם, להשפיל את העולם, לזהם את העולם, לגרום לעולם להיות רדוד ושפל וגס, וגם מתעדרת בכל מיני דברים אסתטיים חיצוניים, אבל לצורה סמויה זה מה שעומד בעומק השקיקה שלה. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשותו, ומתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט, וקולות חיים למטרה זו. שהקומה השנייה היא תפיסת חיים כזאת שהיא לא הרע בהתגלמותו, אבל היא פשוט מיואשת מהרע. היא רואה עד כמה סוקרת מציאות, רואה עד כמה המציאות היא בסופו של דבר הכוחות הרעים הם הדומיננטיים, האגרסיביים ששולטים על כל מקום, אז היא מרימה ידיים, היא עצמה אולי, כמו שהאוילם רגיל היום לומר, אין אנשים רעים, אלא יש אנשים שעשו להם רע, יכול להיות שבגלל זה היא גם תעשה אולי דברים רעים, אבל יש איזה כאילו אולי לימוד זכות ללמד עליה, שבסופו של דבר היא בעמדה היסודית שלה יותר עומדת אל מול הרע, לפעמים היא תיגר אחריו בגלל שהיא נכנעת אליו, לפעמים היא, כמו שהרב כאן יותר מוצא בצורה יותר ישירה, היא תכריז על רצון לכליה להימחק מן המציאות, כי היא לא יכולה לסבול מציאות הזאת ויש לה יחס מריר על כל המציאות. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה, כלומר להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי הנגרר הרבה אחרי מראית עיניים, ולהציב תוך יהיו זה את הפנימות שלכם, שזהו צד הטוב שלהם, שלא מיושת כמו הצד הראשון, אבל היא מבינה שיש הרבה הרבה דברים בעולם, במיוחד בכל הערכים החברתיים של העולם, שהם נגועים ונמצאים תחת הכוח הזרוע של הרשעה, אבל אף על פי כן, לפחות את הצדים היותר רוחניים, יותר עדינים של החיים, מה שאפשר להציל, היא מנסה להציל, והיא מתיישת למחצה. השאיפה הרביעית היא עומדת להציל את הכל, כן, זה בקצה השני של כל המרחב הזה שתארנו עד עכשיו, במנעד הזה שבין הרע המוחלט, היא נמצאת בצד השני של האמון המוחלט, בזה שאפשר לתקן לא רק חלק אלא לתקן הכל, אז נמצאת בקצה השני של הרצף, ובלי להשאיר גם צרור, לחשוב מחשבות, לבעל ידח מנודח, להטיל את הגוף כמו הנשמה, את רצות הוויה כמו פנימותה, את הרע בעצמו, שאפילו אותו אפשר להעלות ולתקן, כמו את הטוב ולא יודע להפך את הרע לטוב גמור, כי אם רק להפוך את הרע לטוב בצורה של התקפיה, אז עדיין הרע היה קצת משהו בדיעבד שבסוף יהיה טוב, אבל אם היא עד רבה תצליח ממש להפוך רע לטוב, אז בעצם מתברר שגם מה שהיה רע בסוף יתברר כאדרבה, כטוב גמור, כטוב מושלם, טוב מאוד זה יצר הרע, טוב מאוד זה המוות, ולא תתעלם עולם מולו, בכל זהב תחסף, את העולם יחידי בכל הכרוכים, תתעלם חיותי בכל זהב, להעמיד את הכל על בסיס הטוב. והרב אומר, זאת היא הקצה השני, שאיפת ישראל, עמותה במקי תורה, בסוד אמונה, בלכות החיים, בכל מוכנותיו, מעשים מוכנים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד מלכתו, לכנות על שדה משפט וזקה, כי הנה את השם צבקות, תעשה זאת. כן? מה זה איך? הדבר הראשון, מה שאמרנו. ככה הוא תיאר, שהיא חייבת אשתו בכל הכרחים כולם. התקופה הלילית, שהרב אומר שהיא זאת שבעצם חלק מי, להשליט את הרוע לעולם, זה להנמיך את העולם, לרדד אותו, להשפיל אותו למקומות מאוד מאוד נמוכים.
זאת אומרת שהיוב והחיצוניות מסתירים את הרשעה? הם רעים בעצמם או שמה שמסתירים?
הם אלה, העומק הרצון להיות חומרי בצורה סמויה הוא לא סתם להיות חומרי, אלא להיות בהמי ולהיות אפילו חייתי. בעצם היא משתמשת, כמו שהרב כאן רומז, בדברים כאלה שהם נראים נחמדים ונראים סתמיים ונראים אולי מאוד כלפי חוץ יפים, אבל זה שיוצר איזושהי שיטה עקרונית שיש לה עניין שכולם יהיו קשורים לעולם היצרי הזה, יש לה עניין של תמות תפשים פלישתיים בסוף שבר, כמו שאמרתי, לא רק לתת לנפש הבהמית אלא לנפש המתבהמת לשלוט על מציאות, ובסוף ליצור עולם מאוד מאוד שפל ומאוד מאוד נמוך, ובסוף שבר שהצדדים הכי אפלים הם אלה ששולטים בו. אז יכולה כלפי חוץ לראות כמשהו באמת סתם חומרני, כמו שאתה אומר, ובמי, אבל זה הרי אידיאולוגיה כזאת. זה בא לידי ביטוי שאם יש משהו רוחני בעולם, אז היא תרגיש מאוימת מהצד הרוחני הזה בעולם, ונלחמת בו. יש בה משהו סתם שלא כלים מתאים להיות ככה, אלא כי חשוב שכולם יהיו ככה, כי בצורה סמויה זה דרך דרכה לרמוס את הכל. זה למתאים ככה נקורא, זה הדרך הראשונה כאן. כן.
זה אלילות שנובעת מרצון
אלוקות,
או שזה כאילו...
לא, זה מה שאומר, זה בדיוק הפוך. זה לקחת, זה חלק גם הקישוטים, אפשר למנת הקישוטים כנתונות יצריות ילכות נחמדות, אפשר למנת הקישוטים גם להשתמש גם, כמו שהמהר"ל אומר, על תרבות כנען, צורה הוראה מוטבעת בחומר, שהיא מבינה שיש לה עסק עם ישראל, שכן מבטאים רוח בעולם, והיא לא רוצה ליצור את ה... יורש למחצה, היא רוצה להפיל את הכל, אז היא מגייסת גם את עולם הרוח, מגייסת את המקום הזה, אבל היא משתמשת בו בצורה צינית, דווקא אדרבה, דקו להציס את כל הצדים היצריים. עכשיו היא מודעת, זה חלק מהמורכבות, שעולם שלנו כן עולם שמורכב מטוב ורע. וכמו שהקדושה תיקח את הרע ותספח אותו לטוב, כמו שהיה כותב באורות ישראל א' ז', שתי נטיות מצרצצות ישנם, כן, בכלל תצא ויעקב, שורשי עמלק בישראל, אז יש התרוצצות ששתיהם נלחמים על נחלת שתי עולמים, שתיהם חייבים לתת מנה לכל, רק הרב אומר, הדרך הראשותית היא דרך שיש את המסקה כאן במקשר לזה, אם לא, אז סתם כדאי להזכיר אותה ב... אורות ישראל א' ז', שהרב אומר שיש שתי דרכים איך לחבר ביניהם, או בדרך של אמוניה אמיתית, שזה בצורה של העלאה, או בדרך של השתלטות של כוח אחד על כוח אחר, שזה הדרך של הרישה, כי היא סוף סוף היא מבינה שצריכה להשתלט על הכוחות הטוב שמציאים בתוך המציאות, אז היא, כן, מה שאני קורא באורות ישראל א' ז', שזה מוקשים בנפש האדם, נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל תוות יותר שפלות, בין מצד החום מצד הרוח, שעכשיו זה בדיוק קשור למה שמקודם אמרנו, שבהתחלה זה התוות יותר שפלות, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזנת האדם, בקנאה ושנאה וכיוצא בהן, כן? שזה בהתחלה מתגלה כזה משהו רגוע, חומרני, אבל שהיא רואה שזה לא מספיק, אז, כי יש לה איום מעולם הרוח, אז היא חייבת גם ללכות בכוחות יותר כבר אכזריים, שזה לא רק סתם חומרנות, אלא קנאה, שנאה, שזה בעצם להכניס גם את כאילו את הצדדים הרוחניים בתוך כל התהליכים האלה שלה, כדי לעשות וידוי הריגה, או לדאוג לזה שגם העולמות הרוחניים יותר, הנפשיים, אבל שבעצם יש להם שוקמיה, למשהו יותר גדול, הם עד רבה, זה בדיוק הקנאה והשנאה, שהם ישרתו אותם. והרב בהמשך אומר, שלום מתכונן על ידי כבישת אחד מהצדדים בדרך קנייה, או מה שלמה בדרך כריתות ברית, וכמו שהרב אומר, שבצורה של הרישה זה תמיד יבוא בצורה של דרך ירידה, להדריך את האדם, עד שסוף כל סוף השתקע כל לוקים אשר בלבו, וכל יכול להיות מסלול שבטיו המוטבעות, בו מחומרו ויצר הרע של הקל והטבע, השנאה והזדון של נפשות, זוהי תמחשבת הרישה, ואת התחיל יותר חזק וכולי וכולי. אני מראש אומר, רק בתחילת המהלך, כי אני עוד מעט, אני מסביר משהו שמה שנקרא כאן מקרה פשוטה כאן, אנחנו עוד מעט ננסה כאן הרבה הרבה מהפכות כאן, בכל מה שקראנו עד עכשיו, אבל אני רק סדר, למתיים אנחנו... ככה קוראים אתם את הדברים. אז כן, והרב כאן עכשיו מה שמסכם את הכל. קנאת השם היא רוח החיה בקבועת ישראל. שלא נלך לרישה הנשית ולא לרישה העולמית, אפילו קיבלו נעימה. ולאם כליל יחלף, ויסגב השם לבדו ביומו. סמוכה השם ותגל לארץ, ואמרו בגויים, השם הלך. שדווקא העומר הישראלי הוא חייב להיות מחובר למדרגות של קהילת השם צבקות תעשה זאת. זאת אומרת, זה משהו לא רק קודש חביב, אלא קודש שיש אפילו איזה משהו קצת, כאילו קצת לוחמני, אבל זה מלחמה של שלום, של אימון, שהוא לא מוכן לוותר על אף כוח במציאות, קהילת השם צבקות תעשה זאת, כי הוא מאמין במציאות. זה אותו מידת הדין העליונה שמאמינה שאין אף כוח שנכון לוותר לו, כדי שהיא לא תיפול בייאוש למחצה של להציל מה שאפשר להציל, היא חייבת להיות מלאת חוסן באיזושהי דרישה, כמו שמדבר במלחמת הדעות והאמונות, שככל שיש מעוף יותר כללי, אז הוא גם יותר קנאי, הוא יותר מדויק, והוא יותר טוב להחליט את הכל בקרבו. ועד הרב כאן מסיים וקצת קורא בשמות לכל מה שהיה בכל פסקה הזאת, אומר דבר שבין הייאוש הגמור של הבודיסטוס ובין הייאוש למחצה של המצריות, הם שבין באיזה אופן את הרשעה העולמית ברצותה לכל פנים להמשיך אליה כל אשר תוכל, לפחות להודות במשותה ונצחונה כשהיא לעצמה, ומלא היא מתבצרת, ובא אור ישראל להסיר את כל חושר ולהעביר מן הארץ כל הענן מגדיר, להסיר את נעלות על כל העמים ומסכה נסוכה על כל הגויים. אז אם נהיה כנים, בפסקה שלנו כאן, זה נראה ששתי הקצוות זה התפיסה האלילית שהיה קיצונות מצד אחד, והתפיסה הישראלית שהיה קיצונות מצד שני, והייאוש זה התפיסה הבודהיסטית שהיא מתיישת בן עולם, והנצרות שהיא ייאוש למחצה, הן נמצאות בתווך בין שתי הקצוות האלה, שהן בעצם עומדות חסרות עונים אל מול הכוח הרד של העולם, אז או שהן מרימות ידיים ואולי מקבלות מסקנות אולי יחסית טובות, שלפחות הן לא מוכנות להיות שותפים לפשע הזה, אז הן מעדיפים אולי להתעיין כתוצאה מהדבר הזה, כן, ובזה כאילו הבודהיסטיות היא עדיפה לליליות, שהיא עצמה המנגנון של הרוע, היא אידיאולוגית או מבינה שאין מה לעשות, הרוע הזה יהיה כאן כדי להישאר, אבל היא לכן אולי משיגה את המסקנה האישית שלה, שהיא מעדיפה לפרוש מכל הסיפור הזה כאן, אז זה כאילו קצת יאמר לזכותה, וקשה ללומד את המשפטים הבאים, אבל בקשר לזה כאן, הנצרות היא עוד יותר טובה משתיהן, כן, כי היא לא רק שהיא לא הרע עצמו, אלא רק מיושת ממנו, היא לא מיושת ממנו לגמרי, היא אומרת, טוב, בוא, את מה שאפשר להציל, נציל, זה היוש למחצה, כמו שם כאן אומר של הנצרות, שהיא בהקשר מסוים כאן, הכי קרובה לאורם של ישראל, אלא זה שיש בה רק חסד, ואין בה דין, אין בה תקינת השם צבקות תעשה זאת, אז בסוף שבר, בלא משים לב, היא נותנת לרשעה להשתלט על העולם, כן, כן, ואולי כאן הרב, כן, כאילו, אני ממש מובך שדיברתי עכשיו לא ממש בשבח הנצרות, אבל לא הפכת אותו להיות המפלצת הכי נורית בעולם, אלא בדירוג הזה, ברצף הזה, היא נמצאת ככה, בוא נאמר, די קרוב ככה לעורם של ישראל, כן, אתם איתי, נכון? זה פשוט המסקה. איך?
אנחנו מוברכים גם.
איך, איך? ואיר שושן נבוכה,
כן. זה גם כי מובן בהלכה, יש מחלוקת עם נצרות.
כן, בדיוק, יש מחלוקת עם נצרות אליליות אליליות, אבל עבד הזרה אין מחלוקת, ובודהיזם זה משהו, לא יודע, מוזר כזה כאילו, כן? זה בפשט כל שום שהיא אליליות, מי שמבין את הטוב מבין שאין לה איזה אליל מסוים שאלה וקשורה, היא כאילו סוגדת מאוד לרשעה, אבל היא סוגדת בלי שהיא רק מקבלת אותו אליה כאלוה, אבל לא משתחווה אליו, אלא היא כבר מוחקת את עצמה בתוך כל הסיפור מסוים הזה כאן, כי יש איזה רמות שונות כאילו ברמה ההלכתית של המרחב המסוים הזה, כן, אתם איתי למטב, כן, זה מה שלכאורה כתוב כאן, כן, אולי אם...
אצלה פירול גדול.
איך מה זה?
דווקא אצלם, למעלה ולמטה מחוברים ברע, אבל הנצרות היא כאילו ממש מנתק.
כן, אבל בסדר, מה, אתה מעדיף שיהיה אחדות של רשעים, קשר של רשעים, רע להם ורע לעולם. אתה, ברור שעדיף שסכתי את מצרים במצרים, עדיף שיהיו מסוכסכים. נגיד כבר בקריאה הזאת כאן, ונראה לי שמי שקורא טוב את אורות ישראל ותקייתו ג' אולי יכול ויותר תתיבב, יכול בעצם להיות ער למה שאני אומר עכשיו. אני אגיד משהו שאני מקווה שאני יותר יודע את הדברים, כי הרב כן אומר שמובן לדבר שבין היוש הגמור, שבין היוש למצת השתות, הם משמשים בזובן את הרישה העולמית, עושה לכל פעמים למשיך אליה, כל אשר תוכל לפחות להודות במשיותה וניצחונה כשהיא לעצמה. שהרב כאן אומר שסוף סוף, בסוף, שתי התנועות האלה הן תפיות של הרישה הגמורה. כן, שיש את הרישה הגמורה, שהיא רוצה לחלות את הכל, להשפיל את הכל, להשליט על כל עולם כולו את הזרוע של הרוע בעולם, והיא משתמשת ויזנב בך כל הנחשבים בחייך אשר כורך בדרך, היא משתמשת בקרירות, אולי בתסכול, בייאוש של כל הכוחות המסוימים האלה, כי זה בעצם נותן לה את הטקטיקה הכי נכונה בסופו של דבר לחדור אל הכל. כן, ש... כבר עכשיו אולי כן כדאי לקרוא את מה שהרב כאן אומר, אני מקווה שיש את זה כאן, אז אולי אני סתם חשבתי שזה לא מה שהרב כותב על הרשעה, זה לא כאן, שהרשעה אין לה אף בעיה שנשפיל אותה, נבזה אותה, נגיד לה מה שרוצים, העיקר שנודה בקיומה, כן, אתם זוכרים, שזה לא כאן, קובץ איזה נמצא, אין זן אולי, יש כאן שמונה קבצים. אתם יכולים במחשבים שלכם לראות את זה? כל הכופר עבדה זה נקרא יהודי, איפה זה? לפי זוכנים בקובץ אין זן. יש לכם משהו, הם מוצאים משהו כזה? יש גם שתי פסקות, אחת על כל כבר זה נקרא יהודי, ואחד מה זה מה זה? איך אי נודבב? מה שציירתי כאן זה נוזן. מה זה איך איך? אה כן, בדיוק. עבודה זה אין דה לסנות, לשקצל תאווה, לדרוש כליונה, עיבודה והקרדתה. אלה צריכים לקפור בה, להאמין בפסיעותה, כמותה בתורם שאתה מוכרדת בעומק האדיר. שרק מתמצא להראות כדבר מצוי, וזה יש אם התגעה בלבותה כאורה זוותה וסכונה וכל מומרה. כן, עומק הדיוטי נמצא בכפירה של עבודה זרה. אבל הרבה יותר למעלה, ביותר תחתויות של קדושת הידות, מסנתה ושיקוצה, כל החוק תאום ושיקוץ שלה, כל הזרעיות תזרעים כמו דבר עצת, אומר לו, כל דברים כפירה של עבודה זרה. כל הכופר עבודה זרה נקרא יהודי, שחלק מה, כאילו ממש לא אכפת לה, שאנחנו נגיד עליה את המילים הכי הכי משפילות, ושהיא מאוד רשעה וכל מיני כאלה, אבל את זה שנודה בקיומה, זה כבר נותן לה את הקיום שבעולם. לכן הייאוש של הבודהיזמים והייאוש של הנצרות, הוא בצורה סמויה מאוד מאוד משרת את העיקרון המהותי שלה, שהיא בדרך הדבר הזה מנחלת, אתה יכול להגיד עליה מה שאתה רוצה, אבל אני אומרת הרישה הבלבטית על העולם, אני נקודת המוצא של העולם, וכן בהקשר המצב דקן, רק נזכיר כאילו שבעצם הכל כוח כאן מדברי הגמרא למרדכי יהודי, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, שעיקר הדרישה אל מול האליליות זה פשוט לכפור, להגיד היא לא קיימת, ואולי אני אגיד ככה קצת בזהירות, שיכול להיות שזה בדיוק המעבר שדיברנו עליו קצת בסעודה שלישית, כאילו מי שהייתנו ש אולי עיקר המהפכה של המגילה היא מהתגובה השונה של מרדכי לאמן בתחילת המגילה לעומת התגובה שלו לאמן בסוף המגילה, שבהתחלה מרדכי לא הכרע ולא השתחווה, ובסוף המגילה אז מרדכי לא זע ולא נע ממנו, כן? ואנחנו רואים שדווקא בהתחלה שמרדכי לא הכרע ולא השתחווה, אז דווקא אז המן באמת כתגובה איך אני, טוב, אני אנסה להגיד את זה נכון, אבל בתחילת המגילה, התגובה של המן למרדכי היא שוייבז בעיניו לשלוח יהיה במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, כן? וסוף המגילה, שמרדכי לא זע ולא נע ממנו, אז דווקא התגובה המבועלת של המן אל מול הדבר הזה, זה כל זה איננו שווה לי בראותי את מרדכי היהודי יושב שער המלך, ואז אשתו אומרת לו, פתאום עם הברקה מדהימה שלה, יעשו עץ גבוה 50 אמה ויתלו את מרדכי עליו. כן, שזה בעצם, היא פתאום אומרת, וואו, למה לא שבוא נשלח יד במרדכי לבדו כאילו, כן? אבל הרי מי שבר דעת רואה ששם התחיל כל הנפילה, כי המן בתחילת המגילה היה אסטרטג, כן? היה, אל תספוס אותי על המילה, אבל היה מזהה תהליכים כאילו. הוא הבין שלא על המלך לבדו, אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים וכל המדינות, הוא בעצם אידיאולוג, הוא מבין שיש כאן מהלכים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר רבשתי באופן אישי, הוא גם מבין שיש כאן מהלכים הרבה יותר גדולים מאשר סתם מרדכי היהודי, הוא רואה את הכל במבט מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד עליון, ופתאום כל הנפילה שלו התחילה מהמקום המסוים הזה, שפתאום הוא מתחיל לראות את הכל בצורה קטנותית, פרטית, והוא תולט את מרדכי, ומשם מתגלגל שהוא מגיע אל חצר המלך, לספר לו על הצד הזאת, ומי בחצר וכולי וכולי, זה בדיוק הקריסה שאמן יורד ממעוף כללי למעוף פרטי, שחלק מהתמורה הזאת התחילה מאסתר, זה חלק מאמרי סנחה, אכילה ולחם, יחלים את אחותה על ראשו, שאסתר מאוד מאוד הנמיכה אותו אל המקום מאוד מאוד נהנתני, אל המקום המאוד מאוד שמנפחת את הצד הפרטי שלו, הוא מלא לזרש ברגעים אלה, קל להנמיך אותו אל הצד הפרטי שלו, שמשם הבא נפילתו, אבל יש גם איזה, זה לא מזה אצל מרדכי, אני כאילו אסביר, שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, יש בזה משהו מאוד עוצמתי, ומאוד מאוד גדול, אבל יש כאן איזה אח שווה לרשעה, זה שהוא, כמו שהמנות הלוי אומר, שהוא לא יכרע ולא ישתחווה, שהוא כל מן היה צריך לדעת לחשב מסלול איפה המן נמצא, וכל מן כמו פונט להילחם איתו, זה אומר שיש למרדכי איזשהו צד מסוים שהוא תופס את הרשעה, כדי אירוע כזה שהוא עכשיו ככה צריך קצת להתפעם ולהתרגש ממנה. ושמרדכי עצמו מתעלה למקום גדול כזה, אומר אין רשעה בעולם כלל ולא זע, ולא נע ממנו, אלא אפילו אף התפעלות מנה, אז זה מרוקן את הרשעה לגמרי, כל זה איננו שווה לי, כי בכלל לא נותנים מקום לרשעה, וכל זה איננו שווה לי סופי תיבות, יות כבב כבהפוך על הפוך, שזה מה שמרוקן את הרשעה בכלל מכל המקום שלה, ואז מלא משם, שהמן כל כך מרוקן, אז הוא מגיע בעצם אל המקומות השפלים האלה, זה הבוקר דיברנו אולי, הקשר של שאול, שגם ודאי כוונתו הייתה לטובה להרוג את הגג בסוף, או לא שהוא חמל על הגג, אבל אמר צריכים לעשות איזו תמונת ניצחון דרמטית כזאת, איזו מסיבת עיתונאים כזה שמשפטי נינברג להגג, זה ודאי שכמו שאת הכבשים הוא לא לקח לעצמו אלא להקים אותם להשם, אבל זה אתה יותר מדי נותן אח שלי על הרישה, והיה צריך בעצם על הדרך באיזשהו בית עלוב ועזה, כוח של ביסלח שיחסל את המן, בלי יותר מדי לעשות מזה עניינים גדולים. זה המקום האמיתי שבו צריך ככה להתייחס אל הרשעה, לא להשקיע עכשיו בכל מיני פצצות מתוחכמות, אלא פשוט, לא יודע איזה כדור זה היה, 0.5, אחד בודד, 3 שקלים, זה אפילו יותר מדי בזבוז על הרשעה הזאת, אם אפשר למצוא רסיס של יותר קטן, אפילו היה עדיף, כן, זה בעצם המקום העמוק הזה שבעצם זה, אני רק קצת נסחפתי ואני חוזר לעיקר, כי אנחנו, אני לא יודע איך אנחנו בכלל נגיע למה שאני רוצה להגיע, מה זה? לא, בסדר, בסדר, אני מקווה שאני לא קצת מייבש אתכם על זה, בסדר, רק בקצרה, אבל בעצם אנחנו רוצים עכשיו לומר שכל מה שהארץ מדבר על המינות, אני מקווה שאני לא אומר דברי כפירה, המינות היא רק מה שנקרא הסיפור ההסוואתי של התנועה הזאת שנקראת נצרות בצד הגלוי שלה. מאחוריה מסתתר מקוננת הרשעה שעליה דיברנו בהתחלה, שהיא בעצם מתאחזת ומתבייתת על הנצרות, כן, שבעצם הנצרות שהיא לכאורה דת החסד, אבל בואו נאמר את זה בצורה כנה, הוותרנית, עבודה זו הוותרנית היא, זה בעצם לא הסיפור, אלא היא בעצם רק תחפושת לרשעה עמוקה שפשוט משתמשת בה, בייאוש למחצה הזה, שבסופו של דבר משרישה בעולם את ה... את הרע המוחלט, מה שהרב אומר, יש ערס רוחני כזה שאומר שמעבר מטוב לרע, מקודש לחול, זה נכון, מחול לקודש, זה מעבר מישות לאפסיות. כי בעצם כל מה שהרישה רוצה זה רק שנבין עד כמה הקודש זה דבר מגוחך, עד כמה הקודש זה דבר מוזר, זה דבר אאוטסיידרי במציאות. אז אם ניצור, נזהה את הרוחניות עם עולם החסד ולא עם עולם הקבורה, זה בעצם מה שהנצרות עשה, אז נהפוך את הקודש להיות איזה קונינמל כזה, לא רציני כזה, משהו כזה, נחמד כזה, אבל לא, דחילה, זה לא בעצם סיפור המתי של מציאות, אין מה לעשות, בסוף הכוחות האיתנים של מציאות הם כוחות של הרע, ואז לכן לא אכפת לו שנשפיל אותו, נבזה אותו, הוא יודע שבסטרטגיה הוא ניצח עכשיו. זה שאנחנו משפילים אותו ומועסים בו וכועסים עליו, על צורה סמויה אנחנו השרשנו ממנו את ההבנה שהצד החזק במציאות, הריאלי במציאות, זה הצד של הרשעה, הצד של, של הרוחניות של העולם הבא, זה, של החסד, זה הצד של שקשור אל הקודש, אבל תמיד בשעות קריטיות שאדם יצטרך להחליט באיזה צד הוא נמצא, הוא בסוף יבין שהכי חכם והכי משתלם להיות קשור אל הרשעה ולא אל הטוב. אז כמה שבחוץ הוא שונא אותה, אבל בסוף, אפילו ברמה הפרקטית, הוא יבין שבסוף הוא צריך להיות קשור אל הרשעה. ולכן בעצם אנחנו רוצים בינתיים לטעון שכל הצד הגלוי של הנצרות זה בעצם השתמשות בכל כוחות היוש למרצה האלה, כדי דרכם להחדיר את הרע לעמוק של רשעה, שמי שמדייק טוב בישראל תחייתו, לפי התיקון של רב ציודה בפסקה ג', אמינות הפקירה, אני מקווה, אין לכם ספרים, אני מקווה שלא, ככה כל זה היה ככה משהו בשלוף, הייתי צריך אולי לכם לקרוא קצת יותר מדויקים, או ישראל תחייתו ג', אמינות הפקירה את המשפט, יש את זה? סבבה, הכי טוב. אמינות הפקירה את המשפט, תקע עצמה מדלת הרחמים והחסד המדומה, אני יודע לצעוד העולם ורוסתו. תוך גרד יסוד המשפט מתוכנו אלוקי, תופסת אותה הרשעה יותר מגומשת. ובא בזמן לחדור במשפט הפרטי של אישיות. הביטוי, ומתוך גרד יסוד המשפט מתוכנו אלוקי, תופסת אותה הרשעה יותר מגומשת. את מי תופסת הרשעה יותר מגושמת? הבנת הנקרא? מה זה? אמינות, תפקיר את המשפט. תקע עצמה, תת אחים יחזנו, המדומה, תלת סדון המסור. תוך קראת יסוד המשפט בתוכנו אלוקי, תופס את אותה, רשעת את המקושב, זה אמר לחדור משפט הפרטי, וזה מתחיל לעשות סנת לאומים, והוא מקרא של תומת שפחת דמים. את מי? מי זה אותה שאותה תופס את הרשעה?
את אמינות.
את אמינות, נכון? אני חייב להגיד, בכתב ידה כתוב אותו. וזה בעצם במקור, זה הכוונה, אמינות הפקירה את המשפט ותופסת את המשפט הרשעה, כן, כיוון שהנצרות היא לא מטפלת בסוגיה של המשפט, בסוגיה של מה של המלך למלך, לקום למקום, מה של הקיסר לקיסר, לא מתעסקת בה, לא מגלת את ידיה בענייני המדינה, אז תוספת, אז היא, אין ואקום בעולם, ואז הרשעה משתלטת עליה, כן, התפיסות הפלורליסטיות שמכילות את הכל, הן בעל כוחה נותנות לפנדמדליסטים המוסלמי להשתלט על הכל, כן, שזה כאילו בגרמה בא ממנה. אבל בעריכה באורות, הרב לצהל, כמובן, תמיד אנחנו מזכירים, זה לא שהיה, מה זה, הכל בסדר? מה, שייך רגל. בסדר, ידינו היקר. בסדר. אז, איזה משפט עצרתי? מה זה? איך? שהרחוב באורות זה ודאי, הרב דצל מול עיניו ערך את הדברים מהרב ציודה, והוא שמח בתיקון הזה, שתופסת אותה, זה לא תופסת את המשפט, אלא תופסת את המינות הרשעה יותר גדולה, כן? שבעצם מינות, נגיד כאן, זה הצד הגלוי של הנצרות. שהצד הגלוי הרשמי של הנצרות הוא ייאוש למחצה. הוא בעצם אומר, אז בלי, בוא נתעסק רק ביודוך הטובים לדרך מינות, נסתכל רק בדברים הרוחניים ונפקיר את העולם בכל דברים אחרים, אבל בעצם זה בעצם, זה, כמו שאמרתי, זה רק תחפושת, תופסת אותה הרשעה היותר נוראית, שהיא בעצם דרכה מנסה להעביר את, את המסר שבתכלס, מה ששולט בעולם זה הצד של הרוע, כן, שזה כולנו יודעים מה שהרב יהודה, שהרב זצ"ל בספר אורות, הכניס את הפסקה שההתעמלות שבחורי ישראל עושים היא מעלה ומרוממת את אותם מייחדי ייחודים, ונכון עוד תתחילה למד ג' היתרון שישראל סולקים על למד ד' חליפה שעוד בין המצאים משחררת את הכוח חוני של צדיקים מילונים תקים ייחודים של שמות קדושים להרבות הבלטת האור לקי בעולם, שעל הפסקה הזאת היא רעשה כל הארץ, או הפשקיבילים בירושלים לפני פרסום ספר אורות הציגו את הפסקה הזאת כמראה, הציעה גיחוך בספר שהרב קוק הולך להוציא, שהרי אנחנו יודעים שיש עם ישראל ויש תמידי חכמים ויש צדיקים ויש מייחדי ייחודים, הם הדרגה הכי גבוהה, והרב קוק אומר, ומי מעלה אותם? אותם אלה שלובשים בגדי ספורט ועושים התעמלות, הם אלה שמעלים אותם וכדי ביזיון וקצף, ככה הציגו את הרב קוק, שזה אין מה לעשות, זה מה שכתוב כאן בפסקה כאילו. ומה זה?
יש שם איזה ליגה, זה בדיוק טלוונטי.
איך, 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 כן. בדיוק, כן. אז בהקשר הזה כאילו, אז ואז החתימו הרבה רבנים נגד הספר הזה, והרב יהודה בא לרב לצה"ל ואמר לו, הרב, הפסקה הזאת, אני מבין, יש בה עמקים מסתרים עניינים מאוד, אבל היא באמת מבלבלת, ולא מובנת כאילו. בגלל פסקה כל כך מוזרה, שעל מה שאלה שעושים התאבלות מעלים את היחודים, וזה אנשים ספרו את כל הספר, שיש בו דברים שיכולים להציל את עם ישראל. אז אולי בוא רק את הפסקה הזאת נשמיד, ונוציא את הספר במהדורה קצת פסקה אחת פחות, אבל בזכות זה יהיו הרבה אנשים שיכולו להצטרף אל התורה הגואלת. והרב יצל נעץ עיניו והרב יהודה ככה ואני מספר, ואמר לו, מה שאתה אומר עכשיו זה לא יראת שמיים. זה כל הסוד של הפסקה, זה כתב הרב חלף את ספרו טובים מאורות, ואמר לו, אם נחשוב שכל הגבורה היא קשורה רק לרשעה, והרוחניות לא מתעסקת בגבורה, ולא נבין עד כמה הבשורה הזאת שבחורי ישראל שנותנים כוח חמיץ לאומה, אז פודים את הגבורה מן השבי, עד מתי תפתחה בשבי, ועד מתי יוזחה בשבי, ותפתחה ביצר, עד כמה אפשר לחיות עם השקר הנורא הזה, שעולמות של גבורה של אומץ שורים רק על הרשעה, אם יחי ככה, אנחנו לא נועיל כלום, כל מה שנדבר, זה יהיה תמיד דיבור גבוה גבוה גבוה, שלא ישנה כלום בעולם, ושזה בכלל בא הגאולה, כדי להשיב את הגבורה למקומה, להשיב את הגבורה למקומה, זה שגם תלמידי חכמים, שלא מפחדים מאף אחד בעולם, ורק מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ולא מיראת בשר ודם. זה בעצם הסיפור שצריך לבנות כאן. בקשר לזה אני רק אומר שבעצם הרב קוק כותב מפורש שהאמינות היא רק, כמו שאמרתי, מסכה למה שהרבה יותר גדול, שהוא בעצם הרשעה שמוצא להשפיל את הכל, לרדד את הכל ולהשתמש במינות אל המקום הזה, כן? וזה מה שגם באורות ישראל פרטות את וב, יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ומינות, אז נראה שיש כאן זה משהו הפריור כזה שנראה רשעה, שהיא אחר מבית עצמה בכל דברים, והרב מתאר אותה, גדולה ממנה רשעה ספונה, הארסית של המינות, שמחפש לפינה בעצם הקודש, נצאת לשיר את כל זעמת העולם, את כל הגסות וגופניות, את כל נטיות הרשעות החוזות בגוף הגס, פנימית של סודיו וחומרים, ולא תמוה לאושר הקודש, שהוא מיד מתחלל וכו' וכו'. הרב כאן פרש אומר, המניע הסמו של הנצרות זה לא מה שהיא עומדת כפי חוץ, שהיא רק רוצה עולם רוחני ומפרידת עולם, זה היא בסוף מה שהיא רוצה, זה להשפיל את הכל, לרדד את הכל, להנמיך את הכל, ובעצם זה הצד הצפון שמונח בקרבה. אז לכן... כן, אבל זה מה שאומר, זה הצד הצפון שמסותר בקרבה. שבעצם שבר, האמינות בצורה תיאולוגית הגלויה, בחיים לא טוב המשפטים כאלה שהיא רוצה להתעסק בצד הגס. אדרבה, הם נזירים, הם דת החסד וכל זה, לכן אני כל מיני בעצם מבין לומר, יש כאן איזה דו פרצופיות, יש את הצד הרשמי של הנצרות, שהיא דת החסד היא היו שלמחצה, ויש את מי שמשתמש בזה, הרישה הספונה הארסית שמסירה את עצמה בתוך הנצרות, ולכן בקשב של כאן אני באתי כדי כן לא להיות עכשיו חלילה קויפר במלחמה המילית בנצרות, אבל הנצרות היא תחפושת של אליליות, אבל בעצם הסד יותר עמוק הוא אליליות, ככה למעטם אנחנו קוראים את הדברים. כן, אתם איתנו, כל זה קריאה ראשונה של הדברים, ודאגנו לזה בעצם בצורה גלויה, כמו שבאמת רב דוד אמר, זה מבט הלכתי כזה אליליות, בודהיזם, מינות, ורק אחר כך וחליל פנורמה הזאת בצד הגלוי זה ישראליות, נכון? אני רגע שנייה עובר לפסקה שנייה. אני אולי לבינתיים אסביר. לפי זה, בעצם המשל המפורסם של הבור והטל, החריץ והטל, זה בעצם אומר שאמן הוא רוצה חריץ, הוא רוצה להנמיך את הכל, ליצור בקעה בתוך המציאות כולה. לכן הוא נלחם בעם ישראל, כי יש לו עניין כמה שיותר ליצור איזשהו בור ענק ולרדד את המציאות. ומה שאחשוורוש רוצה, כמו שמענו קודם, הוא הכדור הקטן, הוא רק לא רוצה, רק שלא יהיה ערים המציאות. כי ערים המציאות, שיש דברים שהם יותר מדי הולכים למעלה, זה מאיים על הכלכלה העולמית, על היציבות העולמית, על השקט התעשייתי העולמי, כי יש כאן יותר מדי אידיאולוגיות שמפחידות אותו, שמאיימות על היציבות העולמית. אי אפשר לחשב אף חשיבה של מקרו-כלכלית, שמנסה לתכנן דברים דבר רחוק, כי תמיד יש את היהודים בעולם שעושים בלגנים, שעושים מלחמות, שעושים מהפכות, שכל מיני מזיזים את העולם למקומות חדשים, אז זה הורס את כל התוכניות הארוכות טווח של הכלכלה. לכן הוא בסך הכל רק רוצה להסיר את הער מן הסיפור, אבל המלק הרבה יותר רוצה, מה שהמלק רוצה זה לבלוע את המקום הזה ולהנמיך את הכל אל המקום הזה של עומק החריץ, עומק הנומך שבו הוא נמצא. בסדר, זה כל זה קריאה ראשונה. קריאה שנייה, בסדר, אני מראש אומר, אנחנו נגיע גם לקריאה שלישית. אומר הרב בפסקה הבאה, כן, הראשה עומדת לכיליון, זה לקוח במקום אחר, שמונת פצים זה רק נמצא כאן ברצף, בראות הקודם קצת צמוד, אבל זה לקוח במקום אחר לגמרי. הראשה עומדת לכיליון, הראשה מייחדת את הפרטית האישית, ועדין מקורה הראשה העולמית. כל הסודרה, אחוז כך בשרשים ענפים מתחבים, ביצירה גדולה. אתם מסתכלים, שבנם זה אתם תהיה של רשעה עצמית, רואים את הציוויון של הראשה העולמית בצורה של שליטה כללית. משקיעים הרבה מקערה, הרי הם מתמכרים אליה. מסמכים את אותה, חוזים לגדולות ומתלסים בארץ נעפופיה. עולים עליהם, אותם שבעומדים הם על סף של תנועה לצד הטוב, אבל אליו לא הגיעו. משיקוב הדעה בדבר שליטת הרשעה לא נשתחררו, ולכן להווה אליה רפתה. מותינים אל העולם הרע ועל סודו, ואין להם כוח של דריכת תקווה להביט אל סוד הטוב העולמי, ולמקור אחרים של כל עבדיו. בכל הטוב, בכל הרע, עומד אכן למטרת השלמת אידיאליו, ולמרו כסופה ירדופו. אבל התקצפות על רשעה, בחירוף וגידוף, מהירות הנפש, בצורים החודרים של מחאה, אף פי שהיא בלא תוצאה של זוהר, היא כבר התחלה טובה. שנאת הרע כבר מקוננת בהם. למעלה מהם עולים חופשי השקפה, רואים בעולם צד אחד לצד השלילי, את הרשעה והכסף שבו, צד שני את אי אפשרויות יצחנותו, והם מחכים לאפיסה וכיליון מוחלט מעיקר היסוד. הם כבר שואפים לכיליון הרע ומאמינים בו, אמנם לא בא לעיניהם ברק הטוב. כל אלה אינם רק זהורים קטנים של נעיר ודקיק בתוך עומק החשכה, שעל כולה מהירה ומזהירה אבוקת אורות עולמי עולמים. זאתי הצצת הטוב בשור שורשו, הידעת כהרשעה כאשן תכלה, של זדון תביא מנעז, וגם שעבדו בימו, אור זהור לצדיק ולשרה לשמחה. כשקוראים את הפסקה כאן, היא פסקה מאוד מזכירה את הפסקה הקודמת, נכון? יש כאן הרבה תגובות שונות לזה. אבל תראו כאן, אני חושב שכאן הסדר הוא פתאום קצת משתנה, כן? אם דיברנו, נכון כאן דיברנו, אליליות, בודהיזם, נצרות ויהדות, נכון? כשקוראים את הפסקה כאן, אני חושב, אם אני קורא אותה נכון, אז הרב בהתחלה מתאר את הרשעה, כן, כן, ש ביצירה גדולה, אותם מסכים שאתה מלאב, זאת אומרת, תהיה של רשעה עצמית, רואים את הצויון של הרשעה העולמית, זאתה של שיטה כללית, השקיעים הרבה כערה, הם מתמכרים אליה, צריכים צאותה, חוזים לגדות ומתעשים בנפפיה, זה לכאורה אליליות. עולים עליהם, אותם שכעודים הם על סף תנאה של צד הטוב, אליו לא הגיעו, ולכן הם מתעוננים עם העולם הרע ועל סודו, ולא כל שצריכה תקווה להביט אל סוד הטוב עולמי, שהכל לבדיו, ו... אבל התקצות לשם בחובי גדוף, מהירות הנפש, אף על פי שהיא בלא תוצאה של זוהר, היא כבר התחלת הטבע. ואחר מעליהם יש כאלה שרואים בעולם צד אחד את הצד השלילי, את הרשתם הקצת שבו, אבל אי אפשרות נצחיותו, והם מחכים להפיסה וכליון מוחלט מעיקר היסוד. הם כבר שואפים לכליון הרוע מאמנים בו, לא בא לנהם ברק הטוב. מי זה הקבוצה השלישית הזאת? מה זה? יפה. אז מי זה הקבוצה השנייה? הנצרות. הנצרות, נכון? כאילו כאן פתאום רואים שהנצרות היא הרב כאן דווקא מחבר אותה הרבה יותר אל הרשעה מאשר הבודהיזם. שהבודהיזם נכון שהוא כאילו מאוד מאוד מיואש, אבל הוא מאמין שבסוף אפשר גם להגיע, הרשעה תגיע בסוף לכיליון מוחלט. כל עולם יתקלה, כולל אולי אנחנו גם נתקלה, אבל בסוף יהיה עולם שבו לא יהיה עולם. יש לפחות אופטימיות, קצת מוזר להגיד את זה, הם מאוד מאוד אופטימיים בזה שבסוף העולם מתעיין, שיש כאן מערכת כזאת שתשמיד את עצמה. ודווקא הנצרות ברצף של הפסקה כאן נמצאת במקום שהיא הרבה הרבה יותר דווקא קשורה אל הרע, כן? זה שהיא לוחה מצילה למחצה, יש כאן משהו מסוים שהוא לא יאמר לזכותה של המינות, אלא יאמר ממש לגנותה של המינות, כן? ש... והשלם...
למה? מה?
מה זה? מה זה? אני אסביר קצת מה שאני רוצה לומר, שבאחר של זה כאן, אז אולי יש כאן, כמו שבאמת מתן אומר, שיש כאן איזשהו מבט מאוד לדעתי מחודש, שעוד רגע אני ארצה קצת לאותו, ומשם אני אפור עוד רגע את הנצרות, את היוש למחצה, לא רק לת אותה מרמה 3 לרמה 2, אלא בסוף אני אשים אותה ברמה אחת, היא הרבה יותר מסוכנת מכל דבר אחר בעולם.
אתה אומר בגלל המילים או בגלל הסדר?
לא, קודם כל... בסדר? מה זה, אני, כי הרב כן גם המפורש שהשלב השלישי, שזה הבודהיזם, משהו יותר טובה. המפורש, זה התחלה טובה. למעלה מהם עולים חופשי השקפה, רואים לצד אחד לצד השלילי, צד שני את זה, ומחכים להפיסה וכלל מוחלט, מעיקר היסוד. אז הוא אומר שהם נמצאים למעלה מהקבוצה השנייה, אנחנו כתוב במפורש. לא רק בכרונולוגיה של הפסקה, אלא גם בתוכן של הדברים. שאותה קבוצה שלישית, היא עומדת למעלה מהתפיסה הקודמת, כאילו, נכון? שדווקא אלה שקשורים אל הייאוש המוחלט, דווקא אצליהם יש איזה משהו, כאילו, אל הכיליון המוחלט של המציאות, יש בהם איזה משהו מסוים שהם מתעלים מעל למדרגה של הנצרות. אני עכשיו קצת אסביר את הדברים, וקצת מלא, אולי זה ייתן לנו יותר להתקדם, אבל כהקדמה לדבר הזה, אני רוצה להביא תיגרת של המדבט, ששם הרב ממש שם את המינות בדרגה א' מעל הכל. סתכלו, תיגרת של המדבט, בנה שהיה חוק מגולה, אפשר לפעל להתלבש במונות רעות, בפועל כמו עבודה זהב קשוף. ומינות היא גם כן אמונה רעה. תמציתה היותר רעה של עבודה זרה. כשהיא בולדת איזה נפש אוהבת היא אותו במצודים, ומצאת את דם החיים, אוכלים שם שתוח חבל לניצן, בסוד שממית בידיה תתפס. טוב, לא נקרא את המשך, אבל כאן הרם פרש אומר שהמינות היא, כן, בשתי הפסקות האלה, הרב פרש דירג את הנצרות, שהיא נמצאת לא רק מעל, יותר מסוכנת מהפזימיזם של הבודהיזם, אלא שהיא גם יותר מסוכנת ויותר מגדילה מן העבודה הזרה עצמה. כן? אז אולי כדי להבין את הדברים האלה, אנחנו, ואני רואה שככה באמת אין יותר מדי זמן, אז אני רגע ברשותכם ידלג לרגע לדברים שקצת צורים לסתרי תורה, לפרי יצחק חיים בשער הכוונות על פורים, נראה מה ששם הוא אומר, אז אולי נבין את הדברים יותר. בסדר, רק למתיים אנחנו קצת מבולבלים מי זה בדיוק הצד הכי גרוע שבעולם. האם זה אליליות? האם, ואני אתאמת, לא הבאתי כמה מקורות, יש מקורות מפורשים שבהם נראה שהפסימיזם זה אולי הצד הכי הכי גרוע של העולם, ועוד מעט אני גם אחזק את הדבר הזה, והראינו מקורות אבל עכשיו חדשים, שאומרו שהנצרות זה בעצם הצד הכי הכי גרוע שקיים מתוך העולם. אומר כן הרב, כן. איפה זה גרשנו את עני החושך?
כאילו מהבחינה הזאת
אני מבין מה שאתה אומר, כן, זה מה שאתה אומר זה פשוט הדברים שהרב ישראל אותו אי שהרב אומר ניצרנו את עניים הכבדים וגלים של הלמחות האלילים ואינו הולכים לנצחים גם את עני החושך הקלים מהם שזה הנצרות, וכאן מפרש הרב אומר הפוך מה שאמרתי, אלא כמו שאתה אומר שבעצם זה עני חושך יותר קלים, אבל בעצם מצד שני זה בדיוק הדבר הכי מסובך, כזה שזה משהו כזה שמתעתע, מבלבל בין אור לחושך, אז בפרקטיקה היא בעצם הופכת להיות הכי מסוכנת, כי בעצם כמו שהרבה יותר קשה לעשות בפינצטה, לעשות גימור של כל הלכוכים הקטנים בבית, והרבה יותר קל להסיר את הלכוכים הגסים, אז יש במשהו מסוים, מה ששממית בידיה תתפס והיא ביחלי מלך, שהיא יוצרת איזה תעתוע כזה, שמבלבל אותנו מאוד, אז זאת אומרת יותר ברמה הפרקטית יותר מסוכנת. אבל כשהרב אומר, היא תמציתה יותר גדולה של, של עבודה זרה, ויש, אני רואה שאין לי את הפסקה הזאת עם המגדף עובד עבודה זרה, יש פסקה אחרת שהוא מדבר על זה שיש את מגדף של עבודה זרה, שמגדף הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה, והרב אומר שזה הנצרות, שם נראה שזה יש משהו יותר מהותני שקיים בתוך הדבר הזה, ואת הדבר הזה אני צריך להבין, אבל אני מסכים מאוד שזה קשור למה שאמרת, אני כבר אסכם גם את דברי שמתן אמר, שיש משהו שהפזמיזם הבודהיסטי, עם כל מה שהוא, יש לו ייאוש מאוד מאוד גדול מן העולם, הוא כאילו קנוע מאוד מאוד כאילו לעובדת שעולם הוא רע, אבל יש בתוכו גם אופטימיות מאוד גדולה. כי הוא מאמין בזה שהרשעה כולה כשן תכלה. הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלאך המוות. יש מנגנון עמוק פנימי, שבסופו של דבר אומר שהעולם הוא כל כך רע, עד שהרע מחלה את עצמו, כן? שיש כאן איזה מנגנון כזה, שאולי בצורה עמוקה פנימית, דווקא אפילו גם מאוד מצפה לטוב, אחרי זה שהוא רואה שהעולם כזה רע, וחלק מטביעת הכילוי של העולם, זה אולי מה שקשור לעומק, עומק מה של המלאק, יש מקום מעל השמיים, שזה בעצם הכמיהה הגדולה, לזה משהו הרבה יותר ניסה. ונאמר ככה, מי שגורם למלאק שלא יהיה מעל השמיים, שאז יש לו מקום, מה שאולי כבר אני יקדים ואומר, שלמלאק מעל השמיים, שהרב זצ"ל אומר בעמדות הרעש שיש לו מקום, זה בעצם לומר שכמו שהרב כותב, על הסיר המשתלח בקובץ ד' צדיק ב', שסיר המשתלח שהוא קשור לחפץ הארס, כן, הסעירות הזאת שמקריבים לו, כמו שהרמב"ן המפורסם אומר, מקריבים לו קורבן, כלומר יש לו ניצוץ נכון, הוא קשור לשתי השרים ששמם כשם, לא, חליל, לא רציתי לקחת עיר קדושה בישראל, עזה, ולדבר בגנותיו, שעל עזה משתלטים עם אללה, או מוסיפים לעוד אותיות אחרות, נופל לשתי שרים, שהם היו אותם שרים, אותם מלאכים שקדמו לעולם, ואמרו, לא יברא העולם, מה אנוש כתפקדנו, שהרב אומר, יש לו איזו נקודת אמת מעל השמיים, כי בעצם מזועקים, אנחנו מאוד מרירים על העולם, למה ככה הרב כותב באורות הקודש ב', כי בעצם כמיהים למשהו אינסופי, וכל מציאות עולמית, היא בעצם, הם לא מסוגלים לקבל אותה כמו שהיא, אז יש איזה משהו שלכן מקריבים קורבן לאותו שד, מקריבים לא יזבחו את לסעירים אשר הם מקריבים, כי אומרים, נכון, מעל השמיים אתה צודק, כי יש לך איזה כמיהה למשהו הרבה יותר נשגב, הרבה יותר גדול, זה עומק הנקודה הפנימית שגנוזה בתוך המלאק, שהיא בעצם מעוררת כמיהה למשהו אינסופי. אבל הנצרות היא זאת שדואגת שהתפיסה הזאת היא תפיסה שתישאר כאן בעולם הזה. זה, הייאוש למחצה יש שם מסוים שהוא הדבר הכי גדול, הדבר הכי נוראי. כי זה בעצם להנציח בעולם הזה את מה שמעל העולם הזה. זה שיש כאן אור וחושר שם ברבוביה, מעבר למה שאמרת שזה מבלבל ומתעתע בנו, זה בעצם נותן למקום הזה שנאמר ככה, שבצורה טבעית הכוח של הרשעה היה לאט לאט אמור ללכת ולחלות את עצמו, ואולי דווקא אדרבה גם לעורר את כל הנפש במקום יותר גדול. זה שכל מן היא מתלבשת ביצל הדרבנן, פושטת לפיה ואומרת תאורני, אז היא בצורה מסוימת כל מן מזינה את המקום המסוים הזה, שאנחנו נשאר לנצח עם פוזיטיביות של העדר. העדר שהוא רק בצד המופשט שלו, אולי אפילו מגדיל את המציאות כולה. העדר כזה שכל מן נוגע ואינו נוגע במציאות, זה בעצם המקום שהכי משמש את המציאות. זה בעצם, עוד רגע אני קצת אחיב את הדברים יותר, אבל אני רוצה ברשותכם כהקדמה לזה לקרוא את הדברים של הרב כאן ב... של כן של רב חיים ויטל בפרי יצחק. אומר כשם רגע כשם הוויה, כן, בית אותיות השונות הם וכולי וכולי, וכן יודע שאבא קליפות, כן, כאן אנחנו עכשיו נחזים, כי גם זה לא מדי הסלוקים, אבל זה נאמר אל גינת אגוז ירדתי, כי באגוז יש תחילה קליפה עבה ומערה כלענה, ואחרי הקליפה ב' קשה מאוד. אחר בפנים יש קליפה אחרת, שמפסיק המאכל. עכשיו למשל, הגוד מתחלק לארבע חלקים, נגד ארבע אותיות השם, וקליפה זו הג' מפסקת בין אלו ארבע חלקים של אגוז, לא שמפסק אותה בכל אוכל, אל שנחת ביניהם. וקליפה זו נגד המלאק. ועל זה אמרו, אין שמשלם עד שיקרה דור של המלאק. ובד אלו הג' יש על האוכל עצמה קליפה דקה. וכשאוכל האגוז, מתאבש גם כן זו נאכלת, מה שאין כן מתאבש. אני חושב, זה כבר לא צירים, כן? זה ברוך השם, מה זה? לא יכול להכיל את זה. אז הקליפה הזאת היא שעוטפת את האגוז מבחוץ, שהיא ירוקה, מרירה כלענה. יש רק את החלק בקליפת האגוז הקשיחה, כן? שקשה לפיצוח. יש בתוך האגוז קליפה כזאת שמתערבבת עם החלקים של הפרי של האגוז, ויש את הקליפה העדינה שדבוקה לפרי עצמו. שבצורה כללית אנחנו יודעים שתמיד יש ארבע קליפות, כמו ארבע שנות אורנה, ארבע בהמות מאות, ארבע אבות נזיקין, תמיד הקליפות מחולקות לארבע, וכל השאר כולם תחלו וכל 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 וזדים יראה תעקר ותשבר ותבגר ותכניע, וארבע מדרגות קליפתיות שאנחנו יודעים, לא נצטרך בזה עכשיו, שיש את הקליפה העדינה, קליפת נוגה, זה בדיוק מה שהזכרנו, וגם חרבון הזכור לטוב, שהיא בעצם הקליפה העדינה שעוטפת את הפרי, ובשלבים מסוימים היא ממש אפילו נאכלת עם הפרי. זה הקליפה שבקדושה, זה בעצם השאיפה הרביעית שהוזכר אצלנו, תחתם של ישראל לקחת את הרע ולעשות לו את הפחיה, נהפוך אותו להיות קשור אל הקודש. זה מבט אחד על הקליפה, לראות את הקליפה כשומר על הכלי, ואולי בסוף אפילו ממש כנכלל בתוך הפרי עצמו. בסדר? זה שאיפת הקודש הזה. עכשיו בואו רק נעזר, הקליפה החיצונית הירוקה, מה היא בארבעת הגישות שאמרנו? מה זה? הבודיזם, המרירות, הפסימיות, נכון? שהכל מריר, כן? הקליפה הקשיחה היא האליליות, שהיא בעצם לוקחת את כל דבר ומעלילה אותו בצורה נוקשת, נכון? ויש את הקליפה שנמצאת בתור הפרי, שהיא בדיוק נמצאת במצב כזה של אור וחושר שמשים בערבוביה. שמלכות שבת לפי זכרוני, כל הקליפות האחרות אין בעיה להסיר אותם בשבת, יש מקום להתספק על קליפה חיצונה, אם חייבים להם שום דש או לא, לא כאן המקום לבדוק מה זה. אני חושב שזה כן דש, אבל בסדר, אבל זה, ויש את הקליפה, האגוז, שהיא ודאי מותר לקרב אותם בשבת, ויש את הקליפה האמצעית, שהיא בורר אוכל מתוך פסולת, שמעורב בתוך הדברים האלה, שהיא בעצם המסובכת, כן? היא, כאן רואים קצת מפורשת, רב חיים ויטל הכריע שמזה קליפת המלאק זה דווקא הקליפה השישית הזאת, שהיא לוקחת את המפרדת את האגוז בארבעת חלקיו, שזה יוד כבב קי, שבעצם יוד כבב קי זה תמיד כנגד ארבע מחנות שמדפקים על מחוננו, כי ככה הרב כותב בתללי אורות, שיש ארבע אורחות כנגד ארבע שמות של הקדוש ברוך הוא, שיש את ארבע רוחות, שלושה רוחות שמדקים אחולתנו, ואת הקודש הכללי, נכון? שיש את ה-A האחרונה, זה הלאומיות, ו' זה הדת, העליונה זה הכמיות הנבואות האוניברסליות, והיוד השורשית שהיא הקודש העליון שעוטף את כולם, כן? שזה בעצם יוד כ' ו' כ', ותפקידה של הקליפה, איך? מה זה איך? מימי?
דת,
כן, כי היא ממשיכה את אור, זה קו ניקיות, כן? להיות קו ניק, כן? להמשיך את אור לעולם. וכל עניינה של המלאק זה ליצור פירודים בעם ישראל, להפריד את האותיות, להפריד בין י' כ' לו' כ', אבל בעצם זה גם להפריד בין הו' לבין ה', בין הידי הלוקית לבין הידי הדתית, ובסוף זה להפריד בין אבא לבין אמא, אז היא בעצם מכל הכיוונים מנסה ליצור הפרדות. וחוץ מזה שהיא, כל עניינה זה הפירודיות, עניינה היא, וכן, שומעית בידיה תתפס, והיא בחלי מלך, שהיא סוף סוף מתערבת עם הקודש עצמו, והיא בעצם משתמשת בקודש עצמו, באצלה של דקדושה הזאת, כדי לתת לרישה הזאת את יכולת הקיום שלה. אילולא, כמו שהרב צבי יהודה כותב והגיע את העין א', אילולא שהייתה נצרות בעולם, העולם מזמן היה מתאר. כי יש איזה מנגנון פנימי בעולם, שאולי לרישה יש לה מקום כקטליזטור, אבל ככזה שהיה לה דוחף אותו למקומות יותר גדולים. והמקום הזה,
ש...
מה זה איך?
זה
המלך.
עכשיו
הנצרות
זה המלך?
כן, זה מה שאני עכשיו רוצה לומר. שאנחנו מהתחלת השיעור חשבנו שהנצרות היא רק תפתית. עכשיו אני רוצה לומר שבעצם מי הוא זה שכל הזמן גורם לרשעה להיות כל מתמידית. נגיד ככה, הרשעה במהלך הפשוט שלה הייתה צריכה לעבור תהליך טבעי שהיא הייתה לאט לאט הולכת ומחלה את עצמה. כי הרשעה הלילית היא בעצם אולי קומות מאוד מאוד גסים ראשונים של העולם, אבל לאט לאט היא מחלה את עצמה. אם היה חוקע את כל התהליך הזה, זה הנצרות, שבעצם אני אגיד את זה קצת בצורה קשה. תמיד הרצוידה אומר שאותו האיש הוא בחור ישיבה מקולקל. זה בעצם ש... אני לא נעים, אבל אנחנו כן צריכים להשים את עצמנו קצת, הכוונה. זה שיש משהו שעולם הקודש לא בונה את עצמו בצורה נכונה, שזה בעצם ישראל מתגלה בצורה הרותחת שלהם, זה מה שמתעתע את הכל. אם רק היינו בעצם חיים את עצמנו במקום האמיתי שלנו, במות העולם במקום האמיתי שלהם, אז דרך השלילת השלילה ודרך חיוב וחיוב, העולם היה מגיע למקום הנכון שלו. הערבוביה בין ישראל לבין מות העולם, חפת התפרסמות ולא איתה. הניסיון להרבב אור וחושך הוא זה שנותן לחושך הזה, מתדלק אותו כל הזמן, נותן לו את הקיומיות שלו. והיסוד של המלאק, שמלחמה על השם המלאק מדור דור, עומק המלאקיות היא לא רק נעזרת במילות. היא, כמו שהרב כאן אומר, אם אני ניתחתי נכון, שהיא מפרדת, והיא נמצאת בתוך המאכל עצמו. וכמו שאמרתי, היא לא המרירות ולא הגסות, אלא היא המקום הזה של אור וחושך שמשים בו בערבוביה, זה בעצם המקום הכי מסובך של העולם. שאת הדברים האלה כותב על... מה זה איך?
לפי זה אי אפשר לאכול את זה.
אי אפשר לאכול, ברור.
למה? אפשר לאכול.
את הקליפה הזאת?
היא הצמודה.
איך? לא, 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 עוד פעם, יש ארבע קליפות. נכון, אני לא חושב, יש לא הקליפה, אתה מדבר על הרביעית שהיא צמודה לפרי עצמו, שהנה היא חלת. זה בדיוק האור ישראל שעושה את הפחיה. אני מדבר על הקליפה הזאת, שעכשיו בואו תזכרו באיזה צורה נראית הקליפה הזאת. מה זה? צלב, נכון? אז זה כותב הרב מפורש בקובץ זין קוף מם. קליפת האגוז, כן, זה ברור שהרב כאן מתייחס לדברים של הרב, של אמחו, על דברים של פורים. קליפת האגוז התוכית, המורבת בתוך האוכל, שם יש תבנית שתי וערב, החוצצת בין האוכל, כן, שתי וערב, זה תמיד ביטוי טהור שהיו אומרים על המינות, כן? אז זהו הצד הקליפי. התאבני הבהמי של האמונה, היא כאילו משתמשת באמונה, בייאוש למחצה, הכוונה היא גם מאמינה, יש בה גם צדדים מוכניים, היא גם זה, אבל בסופו של דבר בדיוק הפוך, היא לא מגייסת את הרע אל הטוב, היא מגייסת את הטוב אל הרע. שאין גם את הכלל של שמיים, היא אומרת את שוקת נפשה, כמו שאתמו עושה היא תאווה גסה, שבתוך חשכתו מוכרח הוא לרדת נותגר ירודה, לצאת מסוג אוכל שיש בו מוצא פי השם של פי וכי האדם, זה פשוט קליפה קשה עומדת להסקה. וטוב, יש כאן פסוקים שלא מבינים את הבלל כקוץ מונד, לא יודע בדיוק את הפסוקים, צריך לקרוא אותם, ואיש ייגע בהם למזל ועץ חנית וישרפו בשבת, וזה יסוד אמינות, אומר המסורת אשר ביתה לשכנו רגליה, טוב השם ימלט ממנה. אז בעצם מה שהרב כאן מתאר כאן, זה את המקום השלילי הזה, וזה סתכלו כאן, רק נקרא בווה ורש חת, וכבר אנחנו הזמנים למה שתם, שהוא אומר... לא, כלום, נוגה, זה בדיוק לעלות, להציל את קליפת הנוגה, מול הקליפה האחרת שעוטפת אותה, כי בדיוק זה הסיפור, כי בעצם מול קליפת נוגה, מי שהכי מתעתע, זה דווקא המקום, המתעתע הזה של המלא כאילו, כי זה בעצם, הדבר שנמצא בין לבין, בוא נאמר, הפסימיות היא מאוד ברור לה, העליות מאוד ברור לה, האור וחושך יכולים להיות אור נוגה, שזה איך לקראת את נוגה לאור מטוב, ויכול להיות קליפת נוגה, שזה איך בעצם להפוך את הרע לטוב. כל מגילת אסתר, אחד מהמילים הכי נפוצות שיש בדבריו של המן במגילת אסתר, תעשו בדיקה, זה המילה טוב. אם עלי מלך טוב, הוא מדבר כל המן, ויש לו רק מגמה אחת, עצמות המן להיות טוב לכל, רק יבקש לעובדם וכו' וכו'. זה המקום המתעתע הזה, המבלבל הזה. אני עכשיו כבר הרי שכבר חזרתי להיות ילד טוב, ולחזור לתפיסה של בתי מדרשנו, שהכל הזה בעצם, הרי כל הפשיטת תלפיים הזאת, הרי הקדוש הוא אתגר אותנו בשנה האחרונה. שכל השיעור שלנו היה לחפש איפה קליפת המלך נמצאת. והשנה, ברוך השם, אנחנו מאותגרים. מה זה מצוטט, כן? סבבה. לא, לא, אנחנו באמת מאותגרים, אני לא, זה, לא, אין לי גם את זה, אבל אני אומר, מאותגרים, הכוונה כשנה שעברה, המלך זה סינואר, המלך זה עניה, המלך זה מוחמדף, המלך זה ביידן, הכל בסדר, עכשיו כבר לא, לא יכול לעשות לאף סנקציה מאוחר מדי. זה היה, הכל היה מאוד מאוד ברור כאילו. והיום זה באמת קשה, כאילו לחשוב בדיוק, אז לא, יש עוד ברוך השם, יש בעזה עוד הרבה הרבה עבודה עוד לעשות, זה בסדר גמור, לא אמרתי שזה, אבל יש משהו שזה מאתגר אותנו בעצם קצת למצוא משהו קצת יותר עמוק, יותר פנימי כזה, שהוא בעצם יוצר את התעתוע העמוק הזה, אז בואו לא נדבר, ואין לי כן יכול קצת... כן, בדיוק, נכון, ברור. מה זה? בדיוק, זה אירופאים, זה גרמן שהיא בעצם מאוד, כן, תמיד הרב נויברט, בפורום שלנו באים אליו, אולי אומר לנו דברי תורה, ובטח לא בדיחות, הוא היה רק פשוט מספר את כל הזכור שעשה המלך, זה מה שהוא עושה בכל פורים, היה, הוא ניצול מגיע הריגה, והיה מספר את כל הדברים הנוראים, ככה זה תמיד חרות על זיכרוני, שהוא היה אומר שהם היו כאילו בכניסה למחנות להשמדה, והנאצים ימח שמם קיבלו אותם, הם הגיעו מהולנד, כאילו לפי זיכרוני, שקיבלו את פניהם, אז הוא אומר, אנחנו במשפחה שלנו היינו ירי שמיים מאוד מאוד, אבל תמיד היה לנו הערכה גדולה לתרבות, בני תרבות הגרמנים, תורה עם דרך ארץ, הרבה הרבה קיבלנו מהם, והיה לי ככה הרבה איזו ערכה לנימוסים שלהם. הוא אומר, ואז שהגענו לשם, אז אחד מהצוררים הנאצים שהיה שם, דיבר איתם בשפתם, כן, נראה שגם הולנד יודעים גם את השפה הגרמנית, ואמר להם, אני מתרגם בתרגום לעברית, הועילנו נא לפשוט את בגדיכם. והם כבר ידעו מה הכוונה. הוא אמר זה בצורה כזאת נימוסית, כל כך מכובדת, כמו ג'לטלמן שובר לאישה את הדברים הכי זה. הוא אומר, באותו רגע ששמעתי את המילים היפות האלה על הדברים הכי נוראים, שר מני כל ההתפיילס על כל השקר הזה שקיים שם. זה בדיוק המקום הזה של האור וחושך שמשתמשים בערבוביה, שזה בעצם לא רק טקטיקה, כמו שאתה אומר, מתעתת, שזה ודאי גם נכון, אלא הדבר המסוים הזה גם הוא האידיאולוגיה, של להנציח את ה... לתת לרע את ה... כן, זה בעצם מה שהרב תמיד חנה את הנצרות כערס, שמשתמשת בדם החיים, בפוזיטיביות של, 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 של החיוביות של החיים, משתמשת בה להרע.
זה מה שהרב... מה זה המקום מעל השמיים?
מה זה איך?
לפי
הסבר
הזה, מה המקום
מעל השמיים? אני נהיה לי, יש סתירה במקומות שונים, מסתכל ברב חלה פלפורים, הוא מופש כאילו חולק עליו לצל, ואומר, אין לרישה, למלך אין אף מקום, לא מתחת השמיים ולא מעל השמיים. ואני ככה לולד עם ספינה, בשיעור שלנו הצענו, זה יכול להיות שהכוונה, יש את המלך התיאורטי שמצא מעל השמיים, שזה הפזימיזם, זהו יכול להיות שזה, שזה במקום הזה יש לו מקום מאוד מאוד גדול דווקא, לפזימיזם בצורה התיאורטית שלו. אבל זה בדיוק נצרות במהותה, היא המלך שמתחת השמיים. זה לא כאילו שלמלך יש מקום בראשונה שלנו את השמיים. יש שתי סוגי המלאכים. יש את הרוע בעצם כמקום התיאורטי המופשט שלו, שהוא בסוף דווקא